ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אז אחרי שראינו את הגדרת התורה שהיא עצם השפעתו התברך בעולם, וראינו גם איך זה, איך ההשפעה הזאת נחלקת לחלקי התורה, כן, אנחנו עוברים לתנאים שלנו כדי שנהיה ראויים לזכות לאותה השפעה. אך התנאים הצריכים להתלוות לתלמוד הנה הם העירה בתלמוד עצמו ותיקון המעשה בכל עת. אז קודם כל הוא מתחיל לבאר את עניין העירה בתלמוד עצמו. כלומר, יש לנו ודאי מצוות עירה, את השם אלוקיך תירה, אבל יש יחס מיוחד ביחס שלנו אל גילוי התורה, שהוא חייב להיות דווקא בהכנעה של יראה, שזה תנאי שבלעדיו אנחנו ממש לא יכולים לזכות לשום השפעה. וזהו מסביר, כי הנה כל כוחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה התברך את השפעתו היקרה בה. התורה, כמו שלמדנו, זה לא חומר לימודי, זה לא חומר אינטליגנטי, חומר של אוסף ידיעות, אלא ממש קשר עם המשפיע בעצמו. הפעולה האלוקית פועלת בעולם בסדרי התורה, עד שעל ידי הדיבור בה והשכלה תימשך ההשפעה הגדולה ההיא. איך אנחנו נקשרים בפעולה הזאת? על ידי מה שאנחנו מצטרפים אליה, ניתנה לנו הפעולה האלוקית שתחול בנו על ידי מה שאנחנו ודיברת בם, נדבר בם, וגם כמובן נשכיל.
רב שאומר פה תורה, זה מתכוון לכל
חלקי התורה. כן, אך זולת זה, אבל אם התורה לא הייתה נקשרת בהשפעתו התברך, לא היה דיבור בה אלא כדיבור בשאר העסקים או ספרי חוכמות והשכלה בכל שאר מושכלות המציאות הטבעי למיניהם, שאין בם אלא ידיעת העניין ההוא, ואין מגיע ממנו התעצמות יקר ומעלה כלל בנפש הקורא, המדבר והמשכיל, ולא תיקון לכלל הבריאה. אז פשוט, שאם התורה הייתה רק ספר של אוסף הלכות ודינים שהוא רצה להנחית לנו כדי שנדע את כמו שהרבה אנשים לצערנו טועים ומגדירים את התורה כמו חלילה, כמו הוראות יצרן וכדומה, כל מיני מילים כאלו, שזה חמור מאוד לדבר כך, כאילו זה נתק מוחלט, כאילו אנחנו קיבלנו הוראות מיוצר העולם איך להתנהל כאן בעולם. אז בעצם אין שום קשר בין מוסר הספר לספר. הספר הוא פשוט בדיוק כמו שהוא מאכיל אותנו אוכל ואנחנו רואים בטובו חיינו, ואף אחד לא מעלה בדעתו שהאוכל שהוא אכל הגיע ממעשה ידיו, אז ככה הוא גם מאכיל אותנו, נותן לנו דבר שהוא שייך לערך העולם שלנו, לערך הנבראים, ואין שום קשר בין הנברא, בין התורה הנבראת לבורא.
בתור משל זה לא טוב?
לא.
למה? אבל זה כאילו קומה אחת, להבין מה זה.
אני חושב גם קומה אחת אין בזה. לא, התורה, שם... מה לעשות שהתורה היא נקראת תורה מן השמיים והיא לא מן הארץ?
לא, זה באמת
אין תורה מן הארץ. הוא אומר אין תורה מן השמיים, חס ושלום.
למה זה לא עוזר להבין שמישהו ייצר איזה משהו, הוא יודע, הוא היחיד שיכול להנחות להשתמש בו?
אבל זה יותר מהנחיה. האדם מבין שאתה בסך הכל, אתה מי שיצר את העולם מנחה את בריאותיו, אבל מה לעשות שזה יותר מזה? אם זה היה ככה,
אבל זה בלימוד תורה. עכשיו אנחנו מדברים על לימוד תורה, לא? בקטע של בעניין של המצוות, למה אנחנו לא, למה אנחנו משתמשים בעולם בצורה כזאת? למה לא אוכלים?
אתה צודק, אתה אומר רעיון יפה, אתה ודאי מחלק בין מצוות תלמוד תורה לתרי"ג מצוות האחרות, אבל גם בתנאי שתבין שגם בשעה שאני מקיים מצווה, אמנם יש כאן נתק בין המצווה לפעולה שאני צריך באמת לעשות כהנחיה, אבל אחרי שאני אעשה את הפעולה הזאת גם היא תקשור אותי, תקשור את המציאות בפעולה האלוקית עצמה. יש פה ודאי שני שלבים, וזה ודאי רעיון יפה מאוד. התורה היא זה שלב של פעולה אלוקית ישירה, ואילו המצוות על פי ההנחיה שלו אנחנו נעשים שלוחים שלו להכין את המציאות לקראת לשתהיה ראויה, כמו שאני האיש הקטן צריך להעמיד עצמי ראוי בשעת תלמוד תורה להיות ראוי לפעולה, ככה המצוות מכשירות את כל העולם כולו להיות ראוי להכלת הפעולה. אבל אתה חייב לייחס את זה לפועל. אתה לא יכול להגיד פה חס ושלום שישמע שקיום מצוות זה באמת, כמו שאנשים מבינים, המלצות אנושיות איך לחיות בתזונה נכונה.
לפעמים יש כל מיני דברים כאלה של מוסדות שחוברים בתשובה,
כן.
שכותבים, נגיד, ממש ראיתי את זה לאחרונה, ערך שבת, למה לשמור, כן. שבת? כמעט כל הטעמים שם זה טעמים
אנושיים. טוב, אז זה נקרא שאני אדבר בצורה חריפה, מה אני אגיד, זה לחתוך את התורה לגזרים.
אבל רק כשאנחנו מדברים לחילונים, אנשים שקשה להם התורה, וגם אני לא שומע את תורות היצרן,
אז אמרנו בתור אסטרטגיה מותר לך לעשות הכל, מותר לך גם לשקר אותם כדי להחזיר אותם בתשובה, אז מותר גם להגיד שקר כזה. אפילו שלשקר בדברי תורה זה יותר חמור. מותר לשקר שהייתי בסיירת. זה מצווה לשקר אם מישהו חושב שזה יחזיר מישהו בתשובה. אבל מה? תבדוק. לא יודע. אני לא משקר. אבל מי שיגיד שזה יעזור מותר. אבל לשקר בדברי תורה ולקחת תורה אלוקית ולהפוך אותה להמלצה אנושית כזה ישכנע מישהו לעשות סוף שבוע שבועי עם המשפחה ונורא נחמד, וכמו שאמרתי כהמשך לשיעור הקודם, שמעתי מישהו אומר והבעלך ישיר לך אשת חיל, זה גם חלק מהשכנועים שזה מאוד מאוד כדאי לשמור שבת. אתם מבינים? גם את זה נכניס בתוך החבילה השקרית.
מה
החשיבה הנכונה?
אם אנחנו אומרים שזה לא קל,
את האמת להגיד, את האמת, התורה היא לא אנושית, היא לא קשורה לקומה. העולם שלנו נברא בקומה אנושית כדי שיהיה ראוי להיות מרכבה לשכינה לנצח נצחים. כמו שאומר כתוב המכילתא, מלמד שירקין הקדוש ברוך הוא את השמיים על הארץ כמי והציע את השכינה על הארץ כמי שמציע את האדם גבי הקר, קר על גבי המיטה. אני לא זוכר, יש שם רעיון מאוד עמוק שהגרם מביא אותו כמה פעמים גם בשיר השירים וגם בעוד מקומות, שהנושא הוא קורא אני עליהם יעמדו יחדיו, ומי שלא מבין את הנקודה הזאת לא הבין כלום. אני מלחם את זה כמשל, פעם חמי היה בבית דין הרבה שנים, אז הוא אמר לי שיש לו חומרה של העונג יום טוב שהוא הקפיד עליה מאוד מאוד. אני לא יודע אם אולי פוסקים אחרים שמקילים, אבל הוא אומר זוג שמגיע לבית הדין וחושב שהגט זה משהו פורמלי, העונג יום טוב אומר לא יתגרש, רחמנא ליצלן. אומר הוא חייב להבין זה חוק אלוקי שמפריד בין האיש לאישה. אם הוא חושב פורמלי, נרשמים שם לקידושים, נרשמים, זה רק רישום כזה. אם הוא לא מבין שהמסירה עצמה היא הקורטת, אז הוא אומר הוא לא פעל את הפעולה הזאת. אני אומר את זה חומרה גדולה, והוא היה מחמיר בזה להסביר להם. אני לא יודע כמה אנשים רחוקים יכולים להבין כזה רעיון עמוק. צריכים לדעת, לא יודעים כמה עמל אנחנו רגילים בדברי תורת שמבינים רעיון עמוק כזה. זה רעיון עמוק מאוד. פעם אחת שהייתי בילדותי, הייתי נער שוטה. אז אני ישבתי אצל הספר פתח תקווה, והייתי שוטה, כמו ילדים, אנשים צעירים עוד אין להם שיקול דעת. אז החזקתי ספר. אז הוא אומר לי, מה זה, בלי כיפה אתה קומד תורה? אמרתי לו, וזה עירור, זה לא אני מערר, זה לא שאני עכשיו מדבר. כמו לדבר אל הקיר, הוא לא, בשום פנים לא הבין שיש הבדל בין דיבור לבו. כמו קיר, עשיתי עוד פעם לזבול, עשיתי אבל גדול. אני עושה עכשיו תשובה ברבים, ודאי שזה היה טיפשות, וזה לא חילול השם ולא דרך אחר. אני רק אומר את זה כדוגמה. אין, אנשים שלא הורגלו מנערותם ללמוד דברי תורה, לא מסוגלים להבין הבחנה. לכן אני לא תולה הרבה תקוות שזה קל להסביר לאנשים. אני אמרתי את זה רק כמשל. התורה היא לא שייכת לקומה הזאת, זה לא שייך להלכות רישום, זה קדרים אחרים, זה פועל פעולה אחרת.
אבל כל בן אדם מבין שעושה משהו ויש לזה הבנה פשוטה כביכול, וזה פועל דברים אחרים. גם בתורה זה כתוב למען ינוח שפחה וחמורך. זה לא כתוב.
לא, זה כתוב, אבל בלי הרעיון אין פה שום דבר.
נכון, אני אומר, אבל
אין שום עניין שחמור ינוח.
בתור קומה ראשונה להבין ארבעת המינים יש הסברים, מאגד את כל המינים שבעם ישראל, ויופי. אז
זה לא מתפשט.
ברור שזה לא קומה, זה לא קומה יותר
דיוק. אין לי בעיה שזה יתפשט בסוף עד הדבר הכי פשוט, שבאמת החמור באמת שביתת בהמתו כפשוטו, אבל אם זה לא יתחבר לרעיון העליון ביותר, אז אנחנו ניתקנו שמיים מארץ.
אבל יש אנשים שצריך להסביר להם ככה.
אני חושב שלא.
ליצור אב היום,
אני מעדיף
לפחות להתחיל איתם.
אני מעדיף להגיד לו, לא נוכל להבין לעת עתה, הדברים הם אלוקיים ונסתרים, נשגבים מאיתנו, מאשר לומר דבר שהוא חלקי.
אבל זה לא חלקי, זה...
זה הסוד, כי באמת העניין האלוקי בסוף התפשט בפרטים הקטנים ביותר. באמת זו כוונה,
כאילו שיש רעיון מאוד גדול וזה בסוף ככה גם.
אז אם אתה מסוגל קצת להבין את זה חלקי, תגיד לא, אז תישאר ותגיד הדברים נסתרים.
הנה הרב, יום כיפור כתוב לעצום כדי שהקדוש ברוך הוא יכפר עליו, זה לא...
מה, מי אומר שיש קשר בין תענית לבין לבין התשובה?
איך כתוב אותו? לא, אני אומר, אבל
אני לא,
למה לא להתחיל במשהו שבן אדם מתחבר לזה קודם כל בצורה שהוא יכול להבין, ואז להגיד לו גם שיש
לא ביקש מאיתנו להבין את מצוותיו. איפה הוא כתב בתורה שהוא מצווה אותנו להבין? לא, לא בטעמי המצוות. לא, לא על זה. על הנהגתו איתנו. האם, לא. אתה מתוסכל, אתה אומר הטוב האמיתי, או כל הזמן אתה לא מצליח בחיים, ויש לך הרבה תסכול, ואתה לא יודע למה... פה יחסי האמון, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, כל אמונה ואינה ולצדיק וישר הוא, זה נושא הכי לבבי. רק הנהגת השם. מה זה?
למה יש
תעמי המצוות? מי אומר שיש תעמי המצוות?
הרמב״ם.
בסדר, אז היו אנשים שהציעו הצעות אנושיות, קצת ליישב את הדברים על הלב.
לא, אז אמרנו לא
להשאיר. חזל ראית שביאו תעמי מצוות.
לנענע לולב.
לא אמרו לך שזה תעמי, אמרו לך שזה פועל כנגד כללים רעים ורוחות רעות, ולא אמרו לך שזה טעם המצווה. המקום היחיד שחזל אמרו אולי זה מפני מאמרה נידת מאה ששיבה, שם הסברה איתה. אני לא אמרתי שעכשיו אנחנו נסגור את כל ה... אבל בעיקרון לא בונים תורה על טעמים אנושיים, וגם שם כשזה מגיע בברייתא, אז ברור לי שזה עטוף בזה רעיונות פנימיים.
כן, זה, אני אומר, זה המהר"ן כותב, שגם אם נביא רעיון, אם אתה לא אומר שזה משהו שאני לא מבין, כאילו שאתה לא מבין שזה משהו אלוקי, אז זה כלום. אבל כאילו הוא כן מדבר על רעיונות.
אבל כולכם זוכרים את המשנה במסכת ברכות, אומר על כאן ציפור הגיעו רחמך,
וגם שהרמב"ם פסק את זה, הוא כתב במורה נבוכים.
אבל הרמב"ם אומר דבר מאוד משונה. הוא אומר שאומנם תנא אחד אמר, אמורה אחד אמר שעושה גזרותיו של מלך, איך הלשון של הגמרא שם?
רחמים
וכן הלאה. אבל אנחנו קיים אלן כמו הסיבה השנייה. מאוד מאוד משונה. אז בכל אופן, אתה מבין שהרמב״ם הוא בעניין הזה ודאי אמר את דעתו האישית. ודאי שזה לא... בסדר, אנחנו לא שואלים שיש דעת הרמב״ם הזה, אבל הרמב״ם לא היה חוכמת האמת, ואנחנו מרשים לעצמנו בפרט הזה לומר שהמהר"ל ודאי קדם לנו שהוא ודאי לא הסכים הרמב״ם בזה.
הרמב״ם, אני חושב שהתורה מתחלקת למצוות ולחוקים ולמשפטים. כל המצוות המשפטיות,
נצטרך
להבין אותן.
לא.
כל
מצווה
שהיא לא נמדה לפרש בתורה שהיא חוק, כל בן אדם חילוני יכול להבין את זה?
או בן אדם לחברו נגיד.
אז אני אסביר לך, אני אסביר לך. המשפטים, המושג משפט הוא באמת נושא שמשולב בתוך סדרי העולם. יש כאן באמת הבחנה מאוד עמוקה בין חוק למשפט. חוק זה דבר שאין לו שום סדר חיבורי בין השמיים לארץ, בדרכי בני אדם. משפט הוא באמת, באמת יש סדר בעולם, שבאמת מעצם האופי שלו הוא שייך אל הסדר שלנו. שבא אדם וגונב לשני את הארנק, אתה תגיד זה חוק אלוקי שהגנב צריך להחזיר את הכסף?
לא,
יפה. עכשיו שים לב, אז אם אני אשאל אותך שאלה, למה הקדוש ברוך הוא יתערב בדברים שכל ילד בן חמש ידע מה עושים?
אז יכול להיות שיש דין, כמו שהרב אומר במידות, שיש איזה שהם דקדוקים הלכתיים,
אז בסדר, יפה. אז אתה מבין למה קוראים לזה משפטים? למה זה סדרי משפט? כי לעולם יש משפט, לעולם יש סדר.
את הדיוק האלוקי השכל לא ידע.
יפה, יפה. אז זה נקרא, החלוקה הזאת נקראת, לכן אומרת התורה, ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים. צדיק זה קאי רק על המשפטים. כלומר, יש לנו דבר אחד ייחודי, שהמשפט העברי הוא משפט צדיק, כי אומות העולם לא מסוגלים בסדר האנושי שלהם לסגור את העולם. תביא את כל משפטי האומות, אתה תראה שהעולם שלהם לא נסגר. הם לא יכולים להיות הגונים אפילו בסדר האנושי. החלוקה כוללת היא...
בעיקרון, בדיוקים הסופיים, בסדר ודאי שכן. בסדר,
כן.
גם הגוי יודע שהוא לא
מוכן את הענק שלך. הרי היה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליהם להעמיד דינים, והוא לא ציווה אותם לקחת את זה מחוש המשפט היהודי. אז ברור שיש, הוא נתן לנו, הטביע בנו, סדר הגיוני, שכל אדם יכול לנהל משפט, משפט הוגן בסך הכל, אבל לא משפט צדיק.
מה זה משפט
צדיק? משפט שהעולם, משפטי השם צדקו יחדיו, שיש בעולם שלמות מאחדת. הגוי ימצא צדק פה ויתפוס אותו במקום השני. הוא לא יוכל לסגור את הפינות, כי הוא לא שייך לכללות ההנהגה. אנחנו חייבים, המשפט הצדיק שלנו חייב בסוף להיות מושפע מלפנים משורת הדין. הסוד הפנימי של ההנהגה של הייחוד שמתערב בסדרי המשפט. המשפט האנושי, כמה שהוא מנסה להיות ישר והוא יהיה באמת הגון וישר, אם נמצא הוא חברה שבאמת רוצה להעמיד משפט אמיתי, בסוף זה יתקל וזה בסוף לא. ופה אתה תראה, פה הם יהיו הגונים ובסוף יצא מפה הרבה אכזריות מהצד השני. אי אפשר לסגור את העולם. אם אתם רוצים אני אתן לכם בזה כמה דוגמאות.
אבל רוב העקרונות של המצוות המשפטיות בשכל ישר. למה שאותם מסביר כהוראות יצרן אלוקיות? הנה, גם אתה מבין ששום
שאלה את הפרה לא צריך. אבל עוד פעם, אם הקדוש ברוך היה רוצה שבני אדם יתנהגו ביושר, הוא יכול היה לסמוך על סדרי בני אדם שבסוף יעמידו בתי משפט. אז למה הוא צריך לתת להם מצווה בזה? בשביל מה הוא מצווה אותנו במעמד הר סיני ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? בשביל מה? הוא לא סומך עלינו, מה? לא יהיה בעולם סדר? בשביל להעמיד את רצונו העליון הנצחי בישראל.
ועדיין בשכל ישר כל אדם חילוני גוי יכול להגיע.
נכון.
90% המשפטי
נניח, אני לא אספור 90-80, אבל עובדה שהעולם מתנהל ולא כל אדם אוכל את השני. העולם בסך הכל יש מסדרי משפט בעולם.
למה לא לדבר איתם? להגיד להם, הנה, אתם רואים, זה גיטימי לאהוב את אבא שלך, לכבד אותו? הנה, התורה אמרה, תכבד אותו.
בשביל מה התורה צריכה להתערב בדבר שבני אדם עושים את זה בלאו הכי?
את הדגדרים.
מה?
בואו, את הדגדרים.
את הנתונים האחרונים, את הדקדוקים.
שאל תעשה לו ניתוח, גם זה יעזור לו, כי אתה מוציא לו דם.
הרב משה, יש לו דוגמאות, מה
אני עושה? רגע, לפני הדוגמאות שלי. לפני הדוגמאות שלי. הקדוש ברוך הוא אומר מצווה בני אדם מה לאכול בבוקר ובצהריים ובערב, הוא אומר לכם תאכלו בריא ואל תאכלו סוכר ואל תעשנו סיגריות ואל, יש סדר. הקדוש ברוך הוא הפקיד את העולם בידינו והוא סומך על השיפוט שלנו שאנחנו נשמור על העולם במידת האפשר. הוא מתערב רק במקום שיש חיבור שמיים וארץ, זה המקום היחיד.
המקום הזה לא בהיר בשכל אנושי להבין אותו?
החיבורים, נקודת החיבור לעולם לא נגיע אליה,
אבל את כל השאר כן.
כן, אבל שזה אולי יורד על הר סיני. הוא יורד על הר סיני כדי לחבר את הארץ והשמיים, רק בזה בלבד. אין שום מגמה אחרת לתורה בשביל לדאוג לנו בקומה שלנו. קומה שלנו, אנחנו יודעים להסתדר די יפה.
אז כאילו ללבין את התורה לשכל ישר, לספר חילוני ולהפיץ בעולם.
אתה אומר ההפך ממה שאני אומר.
אני שואל,
אין צורך, הם יסתדרו בלעדיך. הם יקחו מהעותומנים והם יקחו מהאנגלים, הם יסתדרו.
אני רוצה לגרום לזה שישברו את תורת משה. אני לא יכול לתרגם את זה לשכל ישר, לגוי, לחילוני. אתה יכול לתרגם לשכל ישר את התורה, את רוב המצוות ה...
בשביל מה אתה דואג לו? מה אתה רוצה? אז דבר אליו בשפה אלוקית. מה אתה אומר לו?
הוא אומר על התא, לא נחמד לו.
מה?
הוא אומר על התא.
אז מה אתה רוצה? אז מה אתה מציע לו? אתה רוצה לתת לו ספר יותר מוצלח ממשפט האנגלי? שכמה דיוקים? הוא רוצה שיסתכל. מה אתה, במה אתה מועיל לו?
המילה הדתה מעצבנת אותו.
אז מה זה עכשיו רלוונטי לשיח שלנו?
הוא יקיים מצווה, בלי לדעת שזה מצווה.
הוא לא יקיים מצווה, כי מצוות צריכות כוונה. הוא צריך לדעת שיש שמיים בעולם. אז מה אתה עכשיו דן? עכשיו איך מקרבים בשלבים את עם ישראל? והשלב הראשון לתת להם משפט עברי, נדון. לך למכון פסיכולוגיה, איך עובדים על בני אדם? מה זה קשור? אנחנו עכשיו דנים בשאלה תורנית.
האם אני יכול לתרגם את התורה לשכל? וזו שאלה.
התורה ושכל, שכל אנושי, זה שני דברים שונים. היא חלה על שכל אנושי, אבל היא תורה. התורה היא שמיים, היא לא ארץ. את זה צריכים עם פטישים להכניס לראשים שלנו. אין לתורה שום איכלה על הארץ, אבל היא לא קשורה לארץ, היא שמימית בלבד. זה תנאי ממש יסודי, כי כל תפיסה אנושית בתורה באותו רגע התנתקנו מהשפעתו התברך. זה ממש מה שהרמח"ל אומר כאן, אם אין את העירה, את תפיסת התורה האמיתית, לא התחברנו להשפעה, אלא עד רבה הורדנו את השמיים והפכנו אותה לארץ, במקום לחבר את הארץ עם השמיים.
זה לבי שזה בדברים טבעיים, כי זה מה שאנחנו מכירים, כאילו.
זה חל על דברים טבעיים, אבל התורה לא באה להנחות את הדברים הטבעיים. לטבע יש את החוקים שלו, הוא לא צריך תתא, הוא לא צריך חוקים אלוקיים.
אז מה שהתורה כאילו אומרת שהוא כן מתאים לשכל שלי, זה בא להגיד לי שיש פה עומק?
נתן דוגמה, מה אתה מתכוון?
לא, אני אומר, קבל את הריך ואתה. זה משהו שהייתי יכול לעשות גם בלי התורה.
נכון.
אז למה זה בא מהתורה?
בגלל, לא, כי יש בכיבוד אביהם קומה אלוקית.
זה מה שאני אומר.
יפה, שלא היית לעולם משיג אותה בקומה אנושית.
וכל דבר אנושי שלא כתוב בתורה,
כי לא היית מכבד את אבא שלך, אם הוא רודף אותך והוא משוגע והוא עושה לך צרות ובאמצע הרחוב העיר מבזר אותך לפני כולם. אין כזו חובה. אדם שעשה לך את הכי טוב בעולם, ברגע שהוא משנה את תורו ופתאום הופך שונא, מתנהגים איתו כמו שונא. משהו פעם אחת עשה לך טוב, זה לא רלוונטי להיום. כמובן, במידת האפשר, אני לא אכפור בטובתו, אבל זה לא מתיר לו עכשיו להקות אותי ברבי. אז אומרת לכן הברייתא מסכת קידושין, עד היכן כיבוד אביהם, היה יושב בראש העיר, הוא בא עמו וטפחה על פניו, ולא יחלי מענה, מוסיף הרמב״ם, שכך צוותה התורה. הרמב״ם מדייק בלשונו, אל תחשוב שמדובר פה בפן אנושי, פן אלוקי, כך צוותה התורה. אין לזה שום היגיון אנושי, אל תחשוב שמדובר על מוסר אנושי, שבאמת כל מישהו אחר תחזיר לו בחזרה.
אולי דוד שחיבל את שאול גם אחרי ש... שהוא רצה...
שם, אבל הוא אומר מפורש, משיח השם הוא. הוא אומר באמת, הוא משיח את זה לקומה האלוקית, הוא לא אומר, הוא לא מסתיר את כוונותיו.
לא, אבל, כן? אבל פה, בדוגמה שאר נדן עכשיו, כיבוד הורים, זה כאילו השפה, ואם זה לא יסדר לך עם האנושי...
הקדוש ברוך הוא לא, לעולם לא עוקר את הקומה האנושית. בכל אדם בעולם סביר,
אין דבר כזה מצווה שהיא תמיד תהיה בפן, כאילו,
הנה גם בפור יש לך
הגיוני, לא בפן האנושי,
אסור לנתח את האבא עם הרב אדם,
אתה אומר שאתה מחפש מצווה שהיא תהיה כולה בקומה הראשונה?
לא, היא לא בקומה הראשונה, יש לה קומה עליונה עמוקה שאני לא מבין אותה. השאלה אם היא יכולה להיות מותאמת בדיוק גם לקומה האנושית.
ודאי שהיא מותאמת, אלא הוא רוצה לנצח שהקומה הראשונה תלווה את הקומה השנייה.
לא, ראינו בכיבוד הורים שזה לא ככה.
מפוש לא ככה.
הקומה האנושית, תגיד שזה לא נכון לכבד את האבא ואמא.
זה לא סותר. זכותך, אתה רוצה לחטוף מכות, תחטוף, אבל אין כאן, אין הלכות כיבוד במקרה כזה. אין הלכות הכרת הטובה. הירושלמי אומר פריאת חוב. אין פריאת חוב למי שרודף אחריך. אבל בא הקדוש ברוך הוא ואמר, האבא מייצג אותי, ומצד כבודי אני מבקש שאתה לא תחלים אותו.
זה היגיון.
מה אתה קורא היגיון? זה אנטי היגיון. זה קומה בית על גבי ההיגיון האנושי.
אז לא אנטי היגיון.
אני חושב שההיגיון האנושי לא מחייב כאן פריאת חוב, מגיע הקומה השנייה ומחייבת כאן סדרי כבוד.
הקומה השנייה היא סותרת את הקומה הראשונה?
קשה להגיד, סותרת מתלבשת עליה.
מתלבשת זה
היא לא סותרת. היא לא נקרא סותר. באים ואומרים לך.
כאילו אני יכול, אז אם אני אומר,
אני אתן לך דוגמה.
אם אני אומר שזה מתלבש, אז אני יכול להסביר כל מצווה. כאילו
אני אתן לך דוגמה. הכי פשוטה. נגיד משל בהלמה. אדם רואה ברחוב, מישהו בא, מתנפל עליו, נותן לו סתירה. נותן לו מכה לא אגונה. פתאום הוא מסתכל, הוא רואה שזה ראש הממשלה. הוא לא מחזיר לו. למה? מה קרה? מה אתה פרייר? מה אתה... כללים אחרים. לא יודע. השתגע הבן אדם. אבל לא, אני לא מחזיר. למה? כי יש לי פה עוד קומת מידע שהיא מעל... למישהו אחר הייתי מחזיר. לא, אני לא מחזיר. התורה נתנה לך עוד מידע שגורם לך שזה לא סותר אלא משלים. כן, אני אגלה לך מה זה אבא. עד היום לא ידעת מה זה אבא, חשבת שאבא זה סתם משהו ביולוגי, ואני אגלה לך שאבא יסוד גדול באבא.
זהו, אז אני מגלה איזושהי קומה,
מידע, שעכשיו המידע הזה גורם להתייחסות חדשה,
גורם להתייחסות גם בפן השכלי האנושי. פתאום אני
מבין הקומה האלוקית עוברת דרך השכל שאנחנו נקרא לו אנושי. הוא לא אנושי, השכל זה הערת נשמה, הרמח"ל אומר. אבל שכל שמתלבש בנפש שלנו, ואנחנו יכולים לדבר בגדרי התורה וללמוד דברי תורה.
אז מפה כביכול שיש לנו השגות בטעמי תורה ובטעמי מצוות,
מה שקדוש ברוך הוא גילה לנו, ולעתיד לבוא יגלו את כל טעמי המצוות, יגלה מה שהוא גילה, גילה מה שלא גילה לו. תלורה ימיהם נה בזוהר, תנסה להוציא שם מה שנתגלה לנשמת משה רבינו, תנסה להוציא מה שאפשר.
לא,
מה שהגילה, הגילו לנו.
אבל אתה אמר, איפה יש
את המצוות? מעט.
מעט, בסדר.
יש רעי ימים, תסתכלו בזוהר, בזוהר של הוצאת מוסד הרב קוק, אז תראו שבהתחלה הרב מרגוליות עושה שם את כל סדר המצוות, כל המקומות בזוהר ששם יש את רעי ימים. אפשר לראות ולהוציא כמה שניתן להוציא, עד רבה. זה נתגלה ב-2000 משיח. זה גילוי חדש, זה לא גילוי שהיה בעולם. נשמת משה רבן גלתה לרשבי, וכל הגילויים של רשבי זה הכל תיקון 2000 משיח. אז זכינו גם לזה קצת טעימה, מעט מעט מאוד, אבל משהו נתגלה
דווקא לראי המאמנה.
זה החלק של ביור טעמי המצוות בזוהר. הזוהר מחולק להמון חלקים. ראי המאמנה זה נשמת משה רבנו גלתה לרשבי וגילתה לו טעמי המצוות, לא כל תרי"ג אבל חלק נכבד. לפי סדרי הפרשיות המסדרים סידרו את זה, חילקו את זה, באמת זה ספר לעצמו. אחר כך המסדרים סידרו את זה לפי סדרי הפרשיות, חילקו את זה.
ראיתי ציטוט מהקדמה של רבי חיים ויטל לצחיים, שהוא כותב שם שזה ויכוח עם עבר היה מאמנה, זה ויכוח אם נשמע כמו שרבי.
טוב, אני לא
יודע,
לא יודע להזכיר את זה.
אז קורא לצחיים
רק את ההקדמה.
זה הרב אומר.
מה?
זה הרב אומר.
זה מה שהוא אמר, מה אתה רוצה?
אני אמרתי הקדמה, אני דתי.
נמשיך הלאה. אך זולת זה לא היה דיבור בה אלא כדיבור בשאר העסקים או ספרי חוכמות והשכלה בכל שאר מושכלות המציאות הטבעי למיניהם, שאין בם אלא ידיעת העניין ההוא, ואין מגיע ממנו התעצמות יקר ומעלה כלל בנפש הקורא המדבר והמשכיל, ולא תיקון לכלל הבריאה. ואומנם ההשפעה הזאת הנה עניינה אלוקי כמו שזכרנו, ולא עוד אלא שהוא היותר עליון ונשגב שבעניינים הנמשכים ומגיעים ממנו יתברך אל הברואים. וכיוון שכן, ודאי שיש לו לאדם לראו ולראות בעוסקו בעניין כזה, שנמצא וניגש לפני אלוקיו ומתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו אליו. אפשר להגיד בדרך דימוי, שכל פעם שאנחנו ניגשים ללמוד תורה אנחנו בעצם ניגשים לקודש הקודשים. כמובן שבקודש הקודשים הפעולה האלוקית היא הפעולה העוצמתית ביותר, כזה המקום אשר בחר השם, ושם הוא שוכן מבין שני הקרובים. אבל בהתפשטות אותה הערת התורה, זה בעצם כל פעם שאנחנו ניגשים למה שמייצג את התורה בישראל. אז ממש הוא אומר כאן באמת שיש כאן ממש התקרבות אל הפעולה האלוקית. והנה צריך שיבוש משפלותו האנושי וירעש מרוממותו יתברך. כאן הרמח"ל כולל את כל ענפי העירה, שזה בושת, הכנעה. והנה יגל מאוד מחלקו הטוב שזכה לזה, אך ברעדה כמוכן. ונכלל בזה שלא ישב בקלות ראש ולא ינהג שום מנהג ביזיון, לא בדבריה ולא בספריה, וידע לפני מי הוא עומד ומתעסק. ואם הוא עושה כן, אז יהיה תלמודו מה שראוי לו להיות באמת, ותימשך על ידו ההשפעה שזכרנו, ויתעצם בו היקר האלוקי, וימשך תיקון והערה לכל הבריאה. אבל אם תנאי זה יחסר ממנו, לא תימשך ההערה על ידו, ולא יהיו דבריו אלא כישר כל הדיבורים האנושיים, הגיונו כקורא איגרת ומחשבותיו כחושב בדברי העולם. ממש מבעיל לקרוא את דברי הרמח"ל, שאדם חלילה יכול לעסוק בתורה והתוצאה בסוף שהוא קרא בספר אנושי, זה לא השתלם, לא השלים אותו בכלל. למה? כי הוא חשב שהוא קורא כעת כאן תכנים בערכנו. שימו לב, גם אם הוא לא, שלא יעלה על הדעת שהאיש הזה כופר בתורה מן השמיים ואומר כן איזה שהוא אני יודע מה, כמו דברי האבל של הטיפשים הגרמנים שמייחסים חס ושלום איזה חלקים מהתורה לכל מיני השם ישמור ויציל לחזור על דברי השטות שלהם. הוא לא שחס ושלום, הוא אומר אני יודע שהכל מן השמיים, אבל אחרי שזה ירד לארץ זה ספר בערכנו, וכעת אני קורא נתונים כדי לקבל הנחיות. בתזונה יש הנחיות איך מתנהגים לזולת, ויש הנחיות איך מתנהגים בשבת, זה הנחיות. אין שום, הוא לא מבין שהוא כעת נמצא מול פעולה אלוקית דינמית.
ושהרמב״ם בספר ההלכה שלו הכניס את העניינים האלה, ולא...
בספר ההלכה נדמה לי שהרמב״ם מדבר בסגנון לגמרי שונה, הוא תמיד לאדיה אומר תמיד שמדובר פה בחוקים אלוקיים, הוא מאוד מאוד מדגיש את הפן הזה.
לא, העניין, אבל... העניין של הבריאות, של האוכל, של הספורט.
לא, לא. הוא אמר את זה...
חלקה.
קודם כל קושייה יפה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, ואם תשאל את הרמב״ם, האם אתה, האם יש לך מקור בתורה מן השמיים למה שאתה כותב? אז הוא עצמו כותב, מכוונת התורה, שהרי ראינו שהתורה גילתה לנו את רצונה, ונשמרתם, הרי זה ודאי לא פשט הכתוב, נכון? נשמרתם עוד נפשותיכם, ודאי התורה מתכוונת לנפש העליונה, והיא לא מתכוונת בכלל לחיים האנושיים. אבל חז"ל הרחיבו את זה, וחז"ל הבינו שאי אפשר לשמור על הנפש בלי להכין את כל התשתית התכליתית שהתורה רצתה. היא לא רצה נשמות, היא רצתה גוף ונשמה לנצח. אז ברור שאם התורה מבקשת להישמר, היא מתכוונת לכל החלקים. חז"ל הבינו את זה פשוט. אז הרמב״ם הולך על דרך זה ואומר, בואו ונבין מה הדרך. אבל האם אין פה מכשול? יש כאן מכשול, נכון? נדמה לי שבמורה הוא משתמש כמה פעמים, הוא אומר, מדבר על גיינה, אז הוא אומר, אנחנו רואים שמכוונת התורה, אנחנו עומדים על כוונתה שגם זה רצוי לפני היו, אבל ודאי שלא בערך של מצווה. ועד רבה, לאשמה תחשב לו, שקרב אל הקודש בלי מורה, הוא מקל ראשו לפני בורו, עודו מדבר לפניו, ומתעסק בקדושתו, התברך.
הרב, שילדים לומדים, זה היחס שלהם? ילד בן 8 לומד ככה
הוא... חז"ל נתנו לנו צורה, גם צורה, גם בצורה חיצונית, הנחו אותנו איך מתנהלים. יש גם צורה. יש הלכות תלמוד תורה, אז גם בצורה הזאת. ברור שכמו שהגמרא מסכת שבת אומרת, כל תלמיד שיושב לפני רבו, שפתותיו נוטפות מורבר, שישב באימה, בעירה, ברטת, בזיע. עד כמה שאפשר, אז כמובן שהייתי ממליץ לרב בכיתה שבשעה שלומדים תורה לא יהיה, השיח לא יהיה עיתול ובדיחות כחלק מהדינמיקה בין מורה לתלמיד. יש צורה מה זה שיעור תורה, ויש צורה איך מתבטחים בשיעור מתמטיקה. זה משהו עולם אחר, צריכים להרגיש שכעת מקבלים תורה מהר סיני. האם אנחנו יכולים ליישם את זה? זה עבודה, כמו כל עבודת השם. אין ספק.
שרשמים על רעיונות גם דרך הרע, למילת לבדיחות לפני השיעור, בתחילת השיעור.
אז
נראה ש... כאילו,
אז ממש ממש, זה לא הדברים כפשוטם. מילת הבדיחות הזה לא, זה ממש לא...
יש רב באמת שהוא מאוד, יש לו חוש הומור מאוד מפותח. שבאמת, אתה לומד את התורה, הוא מציע לך להנגיש, באמת להסביר וזה, על ידי הכישרון הזה של החוש הומור. זה לא בא לי לדלזול,
לא יודע, אבל המאמר בגמרא לא התכוון לזה. הרמח"ל בדיר במרום מסביר שזה היה שיעור באמונה, שזה היה פותח את הדברים, את הלב בשיעור באמונה, ומראה איך שהנהגת השם, אז ימלא שחוק פינו, איך שהנהגת השם מתהפכת, וזה היה הסוד של של העניין הזה.
אבל צריך לשמוע את הבדיחות, זה לא
משם חד, היראה זה לא איזה שיתוק.
כשדברים חשובים יושבים בהתאם, אפשר לראות את זה גם בסדרי העולם, זה לא דבר כל כך מוזר ומשונה. כשמגיע שדיון חשוב, אף אחד לא אומר איתול, ויגרו בו אם יגיד איתול. אנחנו בדיון מאוד חשוב, בדיון בוועדת ביטחון של הכנסת, מישהו מעטל, עכשיו לא מתאים. זה לא מתאים. עכשיו זה דיון מאוד רציני.
אבל התורה מגיעה לכל מקום בחיים.
וזה המקום שלה בחיים. מה לעשות שהיא מאוד מאוד חשובה,
אבל זה פחות מתחול, זה דבר שולי קטן שנמצא בקצה. תורה מגיעה לכל דבר,
מה זה נקרא?
הלכות כאלה, לכל
דבר. ולכן מה?
ועדת ביטחון אמורה להמשיך את החיים.
מה?
היא משתקת את החיים.
התורה לא משתקת את החיים,
זה ערך חשוב, היא לא משתקת את החיים. דנים בכל שבוע, לא תמיד זה בחדר פיקוד מלחמתי, דנים, ושמגיע מישהו להגיד, איך קוראים לו רבי נדב ארגמן, מגיע להגיד את הדברים, כולם יושבים באימה ואף אחד לא יושב עכשיו ומצוחק.
זה לא ציניות.
לא.
ציניות היא באמת מקראת את ה...
לא, ציניות היא סתם טיפשית, אבל אין כאן מתאים. אנחנו, יש לנו את החלק הזה, את החלק שאנחנו זקוקים קצת להתפרקות, זקוקים קצת להגיד פה ושם דברי עיתול, קצת צחוק וקלות ראש. זה חלק מהצורך הנפשי שלנו. לא כאן המקום. לכל דבר יש את המקום שלו. כאן הגמרא אומרת, אדם שהיה משוחח עם אשתו, הולך ללמוד דברי תורה, צריך לטבול. אומרת הגמרא, למה? פה היה שחוק וקלות ראש, ופה אימה ועירה, ורטט וזיה, זה לא מתאים. זה צריכים לעשות פה שינוי ביחס. אבל התורה לא אסרה את השחוק וקלות ראש, אלא כל דבר, במקומו יש כל דבר, איך השיח. אדם שידבר עם אשתו באימה ועירה ורטט וזיה, אז הוא עשה הרס במבנה העולם. כי יחסים אנושיים חייבים לקלות ראש, אי אפשר בלי קלות ראש. מי שמתנהל עם אשתו באימה ועירה, אז אין שום קשר ביניהם.
אז פה בשיעור עם...
עניין אלוקים מתקשרים על ידי עירה.
אם יש משהו שמעלה לחיוך, זה לא טוב?
על החיוך אל החיוך, אפשר לעשות. אנחנו לא, לא אבל רובוטים. אבל מדברים פה על הנחיה ראשונית. איך נראה...
היינו הרבה גדולים אבל שמספרים בדיחות.
לא יודע, לא יודע. טוב, אז לא יודע. אני לא יכול להשיב את כולם. אני יכול להגיד לכם רק חוויה אישית שאני לא זכיתי להעביר אותה הלאה, אבל כשאני זכיתי לשבת אצל הרב זילברמן, בחיים לא העזתי להוריד את החליפה שלי. ואני לא יושב עם חליפה, לא העזתי. היה כזו הרגשה של כובד ראש, של אחריות, וזו הייתה אווירה טובה, לא היה הרגשה לחוצה, אבל הרגשת אווירה אחראית. לא מתאים פה להוציא את החליפה העליון, את הבגד העליון. זה היה טבעי, זה לא היה דבר שעשיתי אותו כאילוץ. אולי הייתה רק תחושה שלי, אבל ככה אני הרגשתי. הדברים פה נורא נכבדים, נורא חשובים. מה?
אני חושב
שיש חבודתי
יותר, פחות
דיסטנס. חז"ל מאוד מאוד רוממו את עניין כבוד הרב. כל תלמיד שיושב לפני רבו, המושג ישיבה לפני רבו, כמי כעבדה, כמי מראי, בכל מקום תמיד יש את הסדר קבלת התורה. קבלת התורה זה רק דרך עירה. חז"ל אומרים את זה דברים מפורשים, זה לא סתם שאנחנו מחפשים תחת האדמה למצוא כאילו הבחנות. אני בטוח שהרמב"ם לא הלכות תלמוד תורה כותב את זה. מה? אז גם התורה נשתנתה בעצם.
הרב מורי אמר אתמול שזה לא השתנה.
אז מה העיקרון? הרב מורי אמר לא לקרוא
סדר, אבל תבין את העיקרון, תבין את העיקרון שאתה יושב מורד, זה לא שאתה יושב
מורד. אם השתנו הדורות, אז גם אנחנו מעבדים בהתאם את המעלה השתנה. יותר אומר שזה לא ריאלי, אז בואו נוותר על המעלה הזאת. בסדר,
לא נוותר על המעלה,
רעיונות שלך הם מקסימים. אתה טוב, אני אומר לוותר על הכל, הכל מתוך זה שתי גישות, אבל הגישה הזאת היא גישה לא מוצלחת. אפשר לקחת את החיים שלנו ולרומם אותם, ואפשר להגיד בואו נרד עד המינימום בתקווה שיום אחד יצא מזה משהו טוב. זה שאלה של גישה.
זה ברב או בתלמיד?
מה? אני חושב שזה יותר מוטל על הרב, והרב מעמיד את את הסדר. אבל זו חובה הדדית, אין ספק, כי לכרות כבוד תלמיד לרב, שזה ההלכה היחידה שהיא אבא ואמא ורב, זה הלכות אותם גדרי חומרה, שכמלו אינה וכמלו קומתו עד ימלו אינה, וכל ההלכות האלה זה לא, זה, אנחנו חושבים שזה פריבילגיה, זה דבר שקובע את הסדר של המסירת התורה.
זה לא רב מובהק הרב?
עכשיו עוד פעם, אתה רוצה, איך אתה קובע מה זה רב מובהק? זה גם שאלה.
אם,
אנחנו קובעים את המדדים האלה. אדם שמרגיש שחלק מהתורה הוא מקבל, אז בתחום הזה הוא רבו המובהק בתחום הזה, כי שם הוא מקבל את אותה שלמות. זה לא, אנחנו לא באים לתת תגמול לרב, יש לו זכויות לרב. זה היחס שלנו, מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים לקבל את התורה. מי שיקבע שכל רבותיו הם לא רבנים מובהקים, אז הוא לא קיבל תורה.
מה, אבל יש לי רב בזה ורב בזה ורב בזה?
תיאורטית כן, מפורש הפוסקים שחלק מהתורה, אדם שלמד חלק מחלק בתורה מרב מסוים, אז רוב חוכמתו בתחום הזה ממנו.
הוא הרב שלי באמונה, הוא בתנך, הוא באורחה, אני מוכן
של משפט? למה לא? אז כל חלק וחלק יהיה לך רב אמיתי. אבל אם אתה אומר בן כה וכה אני לומד מפוזר ושום דבר, אז אין לי רב, אז לא קיבלתי תורה.
למה לא קיבל תורה? הוא קיבל תורה, אבל לא בצורה של...
אבל יש סדר, יש סדר איך מקבלים תורה.
מה הסדר הזה?
יש תלמיד חכם שאין לך יחס איתו, אבל הוא תלמיד חכם וזה מחייב אותך כבוד. ויש רב, רב זה רב שמוסר לך תורה ואתה דרכו מקבל את התורה מן השמיים. כולם ניתנו מרואה אחד וזה הסדר המסירה. אז אתה רוצה לקבל את זה כאילו אתה עומד לפני השכינה, אז זה תלוי בך כמה אתה רוצה לקבל את התורה בשלמותה. אם אתה מוותר על הערך הזה, אז תעשה אותו לרב מובהק. מה פרוש, אתה מחכה שהוא יהיה רב מובהק ואז תכבד אותו?
מה זה לעשות
אותו? תתייחס לתורה שאתה מקבל. אם אתה מזהה שיש פה תורה, תתייחס אליה בהתאם, ואז התורה שלך תהיה במעלת האמיתית. אל תוותר על הערך הזה. זה לא זכויות הרב, זה חובתו, זה זכויותיך. מה אמר, סליחה, רצית לי שוב?
אמרו שמי העירה התורה כי הוא לא פועל, זה כמו פועל גר. אז הרמם שתיעזרו את תורתי שאמרו שראש הבא מחזירה לנו אותה, איך זה יפה?
ממש בהמשך נוכל לדבר על זה בקטע הבא. יביא את המאמר הזה והוא יתייחס לזה, שאלה יפה מאוד. מה אתה טוען שאנחנו לא מציאות, שהתורה לא מציאותית? מה?
זה לא מציאות, זה כמו ש...
זה
מתי יאמר את זה.
שיקול דעת, תמיד צריך. אנחנו כעת לומדים את הערך. איך ליישם את זה? צריך תמיד שיקול דעת, להיות חכמים ולהיות יעילים.
תורה ככה צריך להיות. אם זה הרב בישיבה
תיכונית,
זה
בני עקיבא,
זה לא
יעבור. אז מה אתה רוצה להגיד בזה?
יש גישה לדבר, גם היחס שפותם לרבנים, היום אני יכול להיות, הוא לא יכול להיות לפני 5 שנים.
אז אתה אומר שאנחנו בחוצפה יסגה ועכשיו אנחנו פטורים מסדרי כבוד התורה.
לא, במדרגה עכשיו, בדי שככה צריך, בביגדו נכנס ככה נתנהג, בכל רב אחר. אבל יש כפות שפשוט לא יעבור.
טוב, אז זה כבר שאלה של בחירה, האם אנחנו נכנעים למציאות או שמנסים לתקן אותה עד כמה שידינו מגעת.
אם אתה מבפנים או לחכות שיקרנת.
אם התלמידים הם בגישה כזאת שהרב אומר משהו והם מסוגלים, קודם כל המידע הוא לא רק אצל הרב. היום אפשר לבדוק, אתה אומר לתלמיד משהו, הוא בודק באינטרנט, הוא בודק את כל, הוא פתאום רואה את כל הסוגיה פרוסה לפניו, כל הדעות, כל הדעות. אתה בא, אתה אומר לו משהו, הוא לא מקבל, הוא עכשיו גם יודע להתווכח, הוא יודע, חוץ פייסגל זה גם חלק מה... הוא יודע, הוא יעמוד על שלו, והוא... איך אני אמור לעמוד על... לא יודע.
אז זה חלק ממה שהרב צריך להסביר לתלמידים. תורה זה לא אוסף מידע, תורה זה העתקת דברים של הבנות לבביות עמוקות שאנשים עמלים עליהם, ולוקח הרבה זמן עד שמצליחים התלמידים לעמוד על דעת רבם. אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. זה לא... אם אנחנו נעמיד את התורה בערכה אמיתי, אז נוכל לתת להם גם את היחס הזה. אם הרב הוא באמת רק איזה סוג מחשב שמעביר ידע לימודי ומעביר אותם בבגרויות, אז בהתאם, אז זה לא רב לדברי תורה. כל דבר תלוי לפי העניין.
יש הרבה רבנים כאלה.
תשתדל, שיהיה עוד יותר טוב. מה נעשה? ועד רבה, לאשמה תחשב לו שקרב אל הקודש בלי מורה, הוא מקל ראשו לפני בורו, עודו מדבר לפניו ומתעסק בקדושתו יתברך. וכאן המשפט הכי משמעותי, ואולם, כפי מדרגת המורה ושיעור הכבוד והזהירות בו, כן יהיה שיעור יקר הלימוד ומדרגת ההשפעה נמשכת על ידו. חלק אומר לנו כאן מדד נוראי, הוא אומר לנו, תדע לך, הקשר שלך עם העניין האלוקי, המדד הוא כפי שיעור הכבוד. אם כמה שאתה נעמדת לפני ספר תורה, הערת התורה נשתייכה אליך. כמה שקמת לפני תלמיד חכם, כמה שאתה התייחסת אל הדברים בערכם האמיתי, ככה הקשר עם הפעולה האלוקית, יש כאן התקשרות. ככה זה בלימוד, ככה זה... לכן אנחנו רואים למה התורה כל כך רוממה את ערך המושג שנקרא כבוד התורה. גמרא במסכת מגילה אומרת שכבוד התורה דיחיד יותר גבוה מתלמוד תורה דרבים. למה? כי אם אין כבוד, אין תורה. מבטלים את כל התורה בשביל ללוות תלמיד חכם. למה? בגלל שהכבוד זה המשקפיים שבאמצעותם אתה משיג, זה לא מילה מתאימה, משקפיים, זה בעצם ממש האפשרות היחידה שבאמצעותה אתה משיג קשר עם שלמות התורה.
למה הדברים מבטלים? מבטלים את המותורה לא רוצה את המת, למה מבטלים?
כי מבטל?
אני לא מבטל, אני מקיים את התורה, את זה שנשב...
אז זה נקרא, את ביטולה, זהו יסודה. אבל זה ביטול, סוף כל סוף היא מתבטלת. הבית המדרש מתבטל, למה אתה אומר שלא מתבטל?
אם אני אתן לבן אדם סתם ללמוד גמרא לא ביחס הראוי, הוא לא לומד גמרא. אם אני שולח להיות להלוויה של גדול הדור, אני עכשיו מקיים את התורה. אם ידע עוד שעתיים שאני אפשר לגמרא, זה יהיה יחס יותר.
אבל למה אתה מתכחש למציאות שבית המדרש בטל?
כי הוא לא בטל, הוא חי עכשיו.
הוא חי באופן אחר, אבל יש כאן ביטול בית המדרש.
בית המדרש שלוח להלוויית אותו של גדול הדור.
אני לא חולק עליך. הוא למד תורה יכול להיות, אבל הוא עבר על הדין, כי התורה הקפידה לשמר את ערך כבוד התורה.
מה שאתה פעם אמרך?
אתה מניח הנחה שזה הגיע שאנשים האלו מזלזלים בתורה. אולי הם הגיעו למסקנה שהם פטורים וטעו בדין שחושב שהם פטורים, אבל הם מכבדים את התורה. לא תמיד זה שחור ולבן. על כל פנים, יש מושג שנקרא ביטול בית המדרש. בית המדרש, אין מבטלים תלמוד תורה, אלא וכן הלאה, כל גדרים, מתי מבטלים, מתי לא.
למה רב, למה הכנסת קלה נמצא שם יחד?
כי זה מצווה עוברת, זה לא קשור.
יש הרבה מצוות עוברת.
נו, מה, ומי אומר שזה לא בכלל?
שבא, ישראל, מי עצתם?
אז אתה שואל, א', זה בגמרא זה לא כתוב, רק ברש"י. רש"י שם אומר... כגון, אתה אומר במנחות, ביטולה של תורה זה יסודה, אתה אומר על הגמרא הזאת?
לא, מבטלים לנו תורה להוצאת המת, להוצאת המת, זה חכה, בכתובת,
לא? נו, כן, זה גמרא בכתובות. אז מה אתה אומר? אתה שואל, למה דווקא מנעו דווקא את המצוות הללו?
כי בגמרא שם הכנסת קלה. מדברים שם על הכנסת קלה בסוגיה.
זה הרבה,
מה הקשר
לביטול תורה? אז פעם חשבתי סברה, תגיד אם זה מוצא חן בעיניכם. גם שם ברשי במנחות רשי אומר ביטולה של תורה זה יסודה כגון להכנסה ללוויית המת והכנסת כלה. בעצם גם הוא שם אומר, למה הוא צריך להגיד? עכשיו אתה מביא ברייתא מפורשת, ודאי אתה צודק. אז יכול להיות שכשאדם יגידו לו, תשמע, אתה תבטל תלמודך, כי אתה עכשיו צריך להניח תפילין, צריך עכשיו לכבד את תורך, לא שייך להגיד על זה ביטולה, זה לא ביטול. הרי התורה ניתנה על מנת לעשות, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. גלה על הדעת שאדם ילמד תורה ולא יקיים את מה שהוא למד, זה לא נקרא ביטולה, ככה התורה מתקיימת בעולם. אז מצוות, קיום מצוותיה של תורה זה לא ביטולה. מתי חז"ל באו לחדש את זה? בדברים כאלה שזה אתה לא יכול לבוא ולהגיד שזה חל עליי. אדם יכול להגיד, כן, האם אני יכול לבוא ולהגיד יש חובה עליך היום ללכת לשמח חתן בגבעת שאול שיש שם חתונה? צריכים לדאוג, עם ישראל צריך לדאוג שאם יש חתן חס ושלום, מה? נניח גם כך זה
בשתי המצוות הכלליות היחידות?
הביאו דוגמאות, כגון, רש"י שאמרו לי כגון. על כל פנים, זה לא כל מצווה היא מוטלת על ה... אז לכן פה זה נקרא, באמת התורה מתבטלת. כשגם אני הולך לחבר לשמח אותו, למעשה אתה לא יכול להגיד חובה עליי, אין חובה גברה. הסברה אומרת שהחלוקה אומרת שעם ישראל דואג שתמיד החוג החברים הקרוב הוא זה שיקיים את מצוות שמחת חתן וקלה. אז לכן פעמים להגיד, יש כאן ביטול, אבל זה ייסוד. יש כאן חידוש, ביטולה זהו ייסודה. טוב, אז בכל אופן, עניין כבוד התורה זה נושא מאוד מרכזי. מה אתה אומר?
לא, גם הגמרא שם אומרת נתינתה כנתינתה.
נכון.
דמה את המוות של יתום וכן כמו לקיחת התורה.
נכון.
נוסף קלה.
אתה אומר בשביל...
אני בקשר
לבית. כן.
דברת על קבוע של תלמיד חכם.
כן, שאין לו שיעור, תמיד חכם אין לו שיעור.
לא, זה קשור גם כבוד תורה, כי רואים שהעניין של זה... קשור לכבוד תורה שמקבדים את זה בנתינה.
זאת אומרת, אבל ואת אמת זה גם לקטן בישראל, זה לאו דווקא לתלמיד חכם.
לא, אבל שם הגדרים אחרים, מי שלא שנה, מי שלא שנה, נכון, ולא לימד אחרים,
נכון, נכון.
הורים עשר המספיק הראשון.
טוב, בכל אופן, זכינו ללמוד את הערך של כבוד התורה, ודרך זה קצת הערכנו בנושאים של יחס כללי לתורה, למצוותיה, שתמיד כמה זה קריטי להתייחס אל התורה בקומה העליונה שלה, ולא חלילה לתת לה פרשנות אנושית.
הרב, מה במקורת מובא לילה גבוהה?
דבר אחד בלבד. מה שכתוב בשולחן ערוך שלא אומרים תחנון כי פסקו, והבית יוסף מביא כי פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. והדבר השני, מה שכתוב בכתבי הארי, שיש לנו שם שתי גרסאות, הגרסה היותר מקובלת, שפחות הייתה משובשת, זה שער הכוונות ששם, שזה יום שמחתו של רשב"י, הכוונה היא לא יום שמת בו אלא יום שמחתו, מסתבר כי היה תלמיד רבי עקיבא, זה יום שנהגו לשמוח בשמחה שהוא היה מחמישת התלמידים שפסקו מלמות. זה בגרסה בפרי עץ חיים, שזה ספר שמקובל שהוא פחות מוגה, שם יום שמחתו כתוב יום שמת בו. השאלה מה הגרסה היותר נכונה, זה המקור היחיד שזה יום פטירתו. על זה בנו תילי תילים, שעל כורכך שיום שמחתו הכוונה היא ההדרזותה, ועם ההדרזותה כמובן שכתוב שם הילול הדילי על כורכך שזה, וכן הלאה בנו על זה תילי תילים של דרושים.
אם זה יום שמת בו, אז זה היה את ההדרזותה ביום שמת.
ולכן מה? ומי אמר שלכן המנהג לעלות לקברו קשור לעניין הזה וכן הלאה?
כי כתוב שם שהארי היה עולה
על הקבר. עוד פעם, אבל לא כתוב סיבת הדבר. כתוב ראיתי את רבי שעלה כמה פעמים ובסדר, כל הפלפולים זה בסדר.
דבקים בדרכו של
מנהג ישראל היה להדליק פח עם שמן, מדורה זה דבר חדש, נדמה לי שהחילונים המציאו.
זה הרב נמצא לשם
ברמב"ם. אני לא יודע מי הראשון שהמציא את זה, אצלנו אני שגדלתי לא היה דבר כזה. היה בירושלים, היו כמה קהילות שאולי הגיעו מקהילות החסידים, שזה כבר הגיע דרך פרשנות מאוחרת. על כל פנים, אני לא יודע בדיוק איך הדברים הגיעו. אבל זה לא אפשר, אפשר להדליק מדורה מי שאוהב את זה. אבל לא לעשות את זה לעיקרי תורה. לא להפוך את זה לעיקרי תורה, לא לעשות עיקר תפל תפל עיקר. זה ודאי, זה ערס התורה ודאי. לעשות את זה ליום כזה גדול ונורא, וכל עיקרי תורה תלויים בו, וכל הפלפולים, וכל מיני דברים.
אולי הוא רשבי.
טוב, זה כבר שאלה שרחמנא ליצלן, שאלה של השם ישמור, שאלה של עבודה זרה. ללכת ולהסמך עליו, מי הוא בשר ודם, אפשר להסמך על בשר ודם, איזה משתמשים פה במשחקי לשון, בדברים, והלוואי שאנשים יהיו חושבים שזה משחק לשון, אנשים לוקחים את זה בשיא הרצינות.
אני חושב שאמרתי, רבי שמעון ישמור על רשתך.
שמה?
בכל שנה במירון, זה הכינוס הכי גדול של עם ישראל, הטבע של הרב עובדיה. בכל שנה. כן, זה כמי מגיע לרגל, בית המקדש.
אז אתה מכיר את תשובת החתן סופר כמה הוא? כמה הוא יחמיר ואמר דבר נורא, הוא אומר איך עושים כנופיה של עם ישראל חוץ מלעלות לירושלים. הוא רומז שם שלכן הוא לא רוצה, הוא מפחד לעלות לארץ ישראל, שהוא יסתבך עם המנהג הזה, וממש הוא כל כך נורא, הוא מקפיד שם, תסתכלו ביורד היה ריש למד ריש למד וו, הוא ממש כותב שם מאוד בחומרה גדולה. הוא מדבר מצד כבודה של ירושלים. טוב,
לא, גם היה כבר בלגן עם החילולי שבת, אז
זה סתם עוד דיון. אבל אני אומר, בוא נדבר ביום של שנה שזה חל ביום שלישי רביעי, שלא הסתבכנו פה עם שום דבר, לא להתחגרי להיות אנשי תורה, לא להיות אנשים שהיהדות שלהם מתחילה להיבנות מהמציאות. המציאות בונה להם מציאות חדשה. אנחנו שומרים על העקרונות שניתנו לנו, לא משנים את האופי של עם ישראל בגלל כל מיני שינויים שחלים במאות שנים האחרונות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.